אהלן יואב.
אהלן גלעד, צהריים טובים.
צהריים טובים, מה נשמע, מה שלומכם?
יופי, אני אומר לך, אנחנו צריכים להתחיל להקליט את הפודקאסט, את השיחות שלנו לפני הפודקאסט. נראה לי זה יהיה כמו שמקליטים את השחקנים, שמים להם רמקול לפני תוך כדי המשחק לשמוע מה קורה בלייב. נראה לי זה גם, אני לפחות נהנה לדבר איתך על ההשקעות, גם אוף דה רקורד,
זה
מה
נכון,
שנקרא.
ככה הגענו לפודקאסט. אנחנו
לגמרי.
מקליטים בשלישי ליולי, חצי שנה ב-2023, כבר עברה מאחורינו, ויואב, תגיד לי, מה השווקים יעשו בחצי שנה הקרובה, אתה יודע להגיד לי?
בטח. אני כבר רגע, פה מאחורינו, פה מתן מאחוריי, שותפי, חברי, המנוע של העסק. מתן, מה יעשה S&P עד סוף שנה? הוא אומר הנבואה ניתנה לשוטים, מעניין איפה הוא,
חברים,
אפילו במקורות.
לפני שנתחיל לדבר איתכם על אדון פיטר לינץ', נזכיר לכם שזה פודקאסט למטרת העשרה, למטרת לימוד, אין לראות בו ייעוץ השקעות, אין פה מידע צופה פני עתיד, אין פה המלצה על ניירות ערך או על ביצוע פעולה כזאת או אחרת בניירות ערך, זה רק מטרת ידע, לא מידע צופה פני עתיד, קחו את זה בערבון מוגבל, באמת למטרות לימוד וכולי. אז
בוא ניתן, אני יכול לענות לך בשם פיטר לינץ', הבטחתי לך ציטוט של כל של משקיע לתחילת כל פרק. אז אחד ציטוט לא מדויק, אני זוכר ששמעתי אותו אומר, שהרווחים של החברות האמריקאיות לאורך זמן צומחות בממוצע בערך ב-8% בשנה. אז זה אומר שבערך כל 9 שנים החברות יכפילו את הרווחים שלהם. עכשיו על הדרך המדד יעלה וירד, אבל בממוצע אפשר לבנות על צמיחה של כ-8% בשנה, ולנסות לחזות את מתי השוק ירד ויעלה בהתאם, זה משחק של שוטים. והוא גם אומר עוד ציטוט, וזה ציטוט מדויק, אני נותן ברשותך, הוא אומר באנגלית, far more money, far, has been lost by investors preparing for corrections or trying to anticipate corrections than has been lost in the corrections themselves. תרגום, הרבה יותר כסף הפסידו משקיעים לאורך זמן בכך שהם ציפו לתיקונים בשווקים, או בכך שהם ניסו לתזמן את השווקים, מאשר שהם הפסידו בתיקונים עצמם. זה מטורף, תחשוב על זה, זה משפט שמאוד מאוד חשוב, והנה, רק השנה יכולה להוות לדוגמה כמה אנשים דיברו בארצות הברית שיהיה מיתון, ואי אפשר לדעת, יהיה מיתון, לא יהיה, אבל בסופו של דבר הבורסות מתמחרות צופות פני עתיד, והבורסות השנה עלו עם כל החששות האלה. אז
אני חושב
השנה מדגימה את זה.
קודם כל אחלה ציטוט, אני חושב שעוד ציטוט רלוונטי ממנו בהקשר הזה, זה הוא אומר באיזו הרצאה שהוא נתן מתישהו, שבתקופת העבודה שלו 9 פעמים היה משבר בשווקים, והקרן שלו ירדה 9 פעמים מתוך 9, הוא לא, יש לו טרק רקורד מצוין.
אבל למרות זאת, כן, תמשיך, כן,
גיד, עצמך. עוד שנייה נדבר עליו קצת יותר וניתן, אבל בהתייחס למה שאמרת באמת על השווקים ועל חוסר היכולת לצפות. אתה יודע, לפני שנה או חצי שנה, בסוף 22, שהיינו בשיא הירידות בשווקים, ואחרי עוד רבעון של התרסקות ועוד רבעון של התרסקות, היו לי הרבה אנשים שאמרו, עזוב אותי, יש לי פיקדון, נותן לי 5%, 6% בדולר, בוא נהיה שנה בפיקדון, ואחר כך ניתן לדברים לראות מה יהיה. עכשיו אני לא בהכרח עוד יודע לומר מה נכון ומה לא נכון, כי אנחנו בתקופה שדברים משתנים, אבל אתה פתאום עוצר חצי שנה אחרי, ורואה שבוא נגיד ה-S&P הפשוט בארצות הברית עשה פלוס 15 מתחילת השנה, ואתה פתאום מבין למה לא תמיד להיות בפיקדון שמבטיח לך 6% הוא דבר טוב, כי אתה מפספס את הרליז. אבל אני חושב שבאמת מראש הנקודה המהותית שאנחנו מדברים עליה כל הזמן, זה שלצפות ולנחש ולנסות להבין מה יהיה, זה פשוט משחק שאין שום יכולת לעשות. ואם כבר אנחנו בציטוטים של פיטר לינץ', אז אחד הציטוטים הגדולים שלו שאתה אמרת לי הרבה פעמים, אם אני משקיע בשנה 14 דקות בלנתח מה השוק יעשה, בזבזתי 12 דקות מחיי. כי אין באמת יכולת לדעת, ובאמת, כמו שאנחנו גיבורים גדולים עכשיו, שהשוק עלה 15% מתחילת השנה, אולי הוא ירד 30% בחצי שנה הבאה, באמת שאנחנו רחוקים מלדעת, ואין לנו שום מושג. אז זה פרק התחזיות של הפרק הזה, ספר לנו מי זה פיטר לינץ'.
אז קודם כל פיטר לינץ', אמרת, הוא כבר בן 80, הוא יצא לפנסיה בגיל מאוד צעיר, בניגוד למרבית המשקיעים שדיברנו להם עד כה, שהמשיכו להשקיע במשך שנים מאוד ארוכות. מה שמיוחד בקריירה של פיטר זה, אגב הנה הבאתי את הספר המוכר שלו, One Up on Wall Street, כך פיטר נראה למי שרואה ביוטיוב.
בדיוק,
כן. ספר נהדר, אני חושב שיש אותו בעברית גלעד, לדעתי נשים קישור לספר, בכל מקרה ספר קליל וחשוב. פיטר הקריירה שלו ארכה כמנהל קרן של המג'לן פאנד זה ניכר, במשך 13 שנה בלבד. הוא אגב הוא יליד בוסטון, למד בפן, הוא היה בחור מאוד מוכשר, אבל כמנהל קרן מקצועי 13 שנה, ושים לב לטרק רקורד שלו בתקופה הזאת, הוא עשה מעל 29% בשנה, עם כל השנים של הירידות שציינת, בזמן שמדד ה-S&P עשה רק דעתי 10% בערך, אז הוא הכה את המדד באופן נחרץ. השיטת השקעות שלו די ייחודית, נדבר עליה בהרחבה.
רגע, אבל אני רוצה להתעכב על המספר הזה, כן. כי אני תמיד אומר לך למה אנחנו מדברים על האנשים שאנחנו מדברים, תן לי סיבה. להקשיב להם.
29 סיבות.
אני רוצה אבל לחמת את זה לאנשים שאולי פחות מבינים את הכוח של הריבית דריבית. בוא ניקח לדוגמה את אותה קרן השתלמות שאנחנו מדברים עליה כרגע, שנגיד נשים בה 300,000 שקל. הנה לטובת מאזיננו בסאונד, אנחנו משתפים את המסך ואני אוהב לשחק עם אקסלים. אני שם 300,000 שקל ואני מפקיד אליה 1,500 שקל לחודש, למשך 13 שנה, ואני אעשה תשואה של 29%, ואני אעשה את אותו דבר עם תשואה של 12% ב-S&P.
הגזמת, אבל בסדר, תעשה שישה.
אני משווה את פיטר לינץ', אני משווה את פיטר
לינץ'. לתקופה האמורה, סליחה, כן, כן.
אתה אומר בתקופה האמורה,
כן, כן, כן.
מה היה, ובוא נחשב מה המשמעות של זה בכסף, ו... לבעצם למה שווה להתאמץ לטובת הדבר הזה. הייתי מציע למאזינים שלנו שמחכים שאני אסיים לנחש כמה הם חושבים שיצא ב-300,000 שקל עם הפקדה חודשית של 1,500 במשך 13 שנה, כמה זה ייתן לנו אחרי 13 שנה, ואני בינתיים, מי שצופה ביוטיוב כבר רואה את התוצאה, אז תשואה של 12% לשנה, מביאה את הקרן אחרי 13 שנה לקרוב ל2 מיליון שקל, 1.974, אוקיי, גם סכום מכובד לכל הדעות, עם תשואה של 12%, אבל מי שהשקיע אצל פיטר לינץ' בתקופה הזאת, כזה סכום, מגיע לקרוב ל15 מיליון, 14.955, כלומר זה יותר מפי 7 על הכסף בסך הכל 13 שנים, כלומר יש פה תמריץ מאוד גדול, לנסות ולעשות את התשואה העודפת כזאת, כי זה מאוד 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 משמעותי. אז כמובן שזה לא סתם הוא עשה את זה רק במשך 13 שנה, ולא בטוח שאם הוא היה ממשיך לעבוד כל התקופה הזאת הוא היה מצליח. אבל הטענה שאנחנו אומרים פה בפודקאסט כל הזמן, והיא שזה לא נכון שאי אפשר לנצח את השווקים. יש דרך לנצח את השווקים, והיא מוכחת על ידי הרבה משקיעים לאורך הרבה מאוד שנים, שפשוט צריך לדעת איך ליישם אותה. זה מראה לנו כמה זה חשוב, כי מי שעושה את זה, עושה פער דרמטי על הכסף. זה הבדל של חיים ומוות. לא סתם הוא פרש אחרי 13 שנה, ואולי זו הזדמנות טובה לציין, אני קצת נדחף לך לתוך הקורות חיים שלו, שהוא התחיל בלי כלום. הוא התחיל בלי שום דבר, הוא איבד את אבא שלו בגיל צעיר.
איך הוא נכנס לעולם ההשקעות? הוא היה קאדי, אתה יודע מה זה קאדי שם האלה, של הגולף, שהוא היה מסיע, היה סוחב את הכלים.
נושא כלים
בגולף, כן?
כן, נושא כלים של שחקני גולף.
ככה הוא גילה בכלל את העולם הזה, ולימים הוא הצליח להשיג עבודה באותה חברה.
אני חושב שהסיפור אפילו יותר הוליוודי ודרמטי, כי הוא לא סתם התחיל בתור קדי, אלא מישהו נסע עבור את הכלים בגולף, היה איש השקעות מאוד רציני, ובאמצעות הקשר איתו והמוניטין שהוא צבר, הוא המליץ עליו, וזה מה שנתן לו את היכולת להתקבל לעולם ההשקעות, כי אחרת היה לו מאוד מאוד קשה.
קיצור חברים, סו לקיסריה, ותלכו לסי גולף. סתם, אבל כן, סיפור מעניין, הוא באמת, זה אגב, ורק חשוב לי, אפרופו המספרים שציינת, גלעד, זה לא, והוא גם כל הזמן אומר, don't go for the home runs, אם הלכנו עם האנלוגיה של הספורט, אל תחפשו את המניות שיעלו ב-29% ביומיים. אנחנו נדבר כבר על ההשקעות הספציפיות, אבל הוא החזיק במספר רב של מניות, ורובן למה שנקרא באנגלית household names, חברות מצ'עממות, חברות כמו דנקן דונאטס, פני ופרדי מק, יש עוד כמה דוגמאות שנדבר עליהן, אבל הוא לא השקיע בחברות שעלו ביומיים, הוא התרחק מהנפקות חמות, מחברות צמיחה מטורפות, הלך על, כמו שאמרנו הרבה, על מצ'עמם ויציב. והצליח מעל הממוצע, באמת כבר יוצא דופן, ולא לחינם הוא נחשב לאחד מהגדולים עד היום.
כן, האמת שזה באמת מספרים מטורפים, אני חושב שהוא פחות מדבר, הוא פחות מתראיין ועושה את הכל, אבל כשהוא מדבר זה באמת דברי טעם, ומאוד כן, מעניינות. כן. אני מאוד התחברתי לזה שהוא אומר, know your investments.
Yes.
זאת אומרת, תדע במה אתה משקיע. וגם זה חזר על עצמו הרבה בפודקאסט שלנו ובדברים שאנחנו מדברים, כשאתה משקיע אתה צריך להבין מה נמצא בתוך החברה שבה אתה משקיע. כשזה יורד אתה צריך לדעת למה זה יורד, והאם זה יורד ויש סיבה מאחורי זה, או שזה סתם יורד. האם זה יורד ואתה צריך למכור, או אם זה יורד ואתה צריך לקנות. זה באמת יכול לקרות רק אם אתה יודע במה אתה משקיע, מה החברה עצמה שאתה משקיע, מה היא עושה, ממה היא מרוויחה.
כי הרבה שנים היום אומרים, פיטר לינץ' אומר, הוא מספר סיפור שהוא גילה כמה השקעות בזכות ביקור בקניון עם אשתו, והוא ראה שהיא קונה איזושהי חברה, זה הלגינגס כלשהו, והוא השקיע בחברה ועשה צועה פנטסטית. אבל הוא אומר, הסיפור הזה עליו, עושה, לא באמת מגלם את הקרש שלו, כי זה לא מספיק לגעת, אוקיי, החברה הזו טובה, אתה זוכר שבוע שעבר, second level thinking, אם אני אלך לקניון ויקנה כל חברה שמוכרת, לא בטוח שאני אצליח כמשקיע, כי צריך לשים דגש, מה שהוא אומר, fundamentals matter, צריך להסתכל לעומק על המאזן של החברה, על הרווחים שלה, על האפשרויות של להשקיע מחדש, להתרחב, לא סתם לקנות ללא הכר כל חברה שעולה לי על הרדאר, כי היא פופולרית, אני זוכר, אני להבדיל, שהתחלתי את הכרת השקעות, שהתחיל פייסבוק אז צמחה, ואני חיפשתי לפני שהנפקה דרך להיחשף לפייסבוק בכל מחיר, וכמצאתי איזה משהו עזוי לעשות את זה, לא משנה, אז לא מספיק להגיד, זה השם אני קונה בכל מחיר. Fundamentals matter, מה שנקרא, וצריך לעקוב אחריהם, בדיוק כמו שאמרת, כן.
Fundamentals and price.
And price, of course.
כלומר, אתה צריך לוודא שאתה קונה אותה באמת במחיר נכון, ומבין את הפעילות שלה.
זה בדיוק, כן, לא בבקשה גיד.
אני אבל זה לוקח אותי למקום, מאוד מעניין, שוב, בתפיסת חיים. אנחנו צרכנים, אנחנו הולכים וקונים וסופרים, אבל הרבה פעמים אנשים לא מבינים שהעולם המודרני הזה והקפיטליזם מאפשר לנו להיות שותפים בחברות. כלומר, אם אתה, יש חברה שאתה אוהב, שאתה הולך לקניון וקונה ומאמין במוצרים שלה ויודע מה היא ומה היא עושה, ואתה מבין שיש לה ערך, אתה יכול פשוט להיות שותף בחברה, בצורה מאוד פשוטה. אתה פשוט יכול לקנות חלק מהמניה. ולא תמיד אנחנו חושבים על זה, וזה דרך מאוד טובה להתעשר. אומנם להתעשר לאט, כמו שאנחנו אומרים, אבל זה.
אני קודם אומר את זה לקהל לקוחות שלי, זה בישראל, כל הזמן מתלוננים פה על הבנקים וחברות ביטוח שעושקות אותן, אני אומר שבמקום לשלם לקעקות האלה, סליחה על הביטוי, לא שאני ממליץ להשקיע בהן כיום, אבל תהיו שותפים, הבנקים בישראל כולן רובן חברות ציבוריות, חברות הביטוח כנל, אז אופציה טובה, חוץ מלצמצם קצת את המונופול שלהם, שזה בהחלט לא רעיון רע לדעתי, אבל בלי שום קשר, עדיין מרוויחות יפה, תשואה להונדו ספרתית, אין בעיה, בוא נהיה שותף שלהם במקביל לזה שאני אבקר, ידרוש ריבית על העוש.
בדיוק, אני הרבה פעמים שמתלוננים בפניי על ידי התלונות דומות, אני אומר, אם אתה חושב שזה כל כך טוב, תקנה את המניה ותהיה שותף, זה בדיוק נכון, ואז כשאתה מסתכל על זה כבעל מניות, פתאום אתה בוחן את זה אחרת, וזה גם לא נראה בהכרח תמיד הדבר הכי מעניין. אבל אני חושב שאם נחזור לפיטר לינץ', אז דבר נוסף שהוא אמר, שמאוד מאוד התחברתי אליו, הוא אומר, כשאתה משקיע בחברה, אתה צריך שיהיה לך יתרון מסוים לגבי החברה. ומה זה יתרון? זה ידע. כלומר, אם אתה סוחר מכוניות, אתה מבין מכוניות, אז יש לך ידע בתחום, תשקיע בחברות שיש לך ידע בהן, שאתה יודע להבין את הפעילות שלהן, ולבדוק מי מהם טובה, מי מהם לא טובה. הוא אומר, משקיעים לא צריכים לקרוא את מדורי הכלכלה, ולנתח את השוק ומה קורה בשוק. אם אתה משקיע בחברת רכב, אתה צריך לקרוא את הסקשן של הרכב בעיתון, להבין מה קורה ומה הטרנדים בשוק הרכב, ומה רלוונטי ומי יעבוד. כלומר, אתה צריך כמה שיותר לדעת על הפעילות של החברה, ולא על השוק, שזה לב העניין.
לגמרי. אני גם מאוד אוהב, הוא אומר משפט, היום זה שמע לנו אולי ברור, אבל אני חושב שזה כלי מאוד חשוב לאנשים להבין ולהפנים. המניה לא יודעת שקנית אותה, אוקיי? נגיד קניתי, יש את העניין הפסיכולוגי, שאנשים קונים מניה ב-100, והם לא מוכנים לשחרר אותה אם היא ירדה ב-20% עד שהיא לא תחזור ל-100, וכנל שקונים מניה והיא עולה קצת, הם ימכרו לפעמים גם אם יש רווח קטן, למרות שיש פוטנציאל לרווח הרבה יותר גדול. בוא ננתח את זה רגע ונתחיל דווקא עם השלילי. אם אני ראיתי מניה שירדה נגיד מ-$100 ל-20, יבואו משקיעים ואני משומע את זה מלא מעט לקוחות, אוקיי, ירדה 80%, עכשיו היא יכולה רק לעלות. אז אני אקנה אותה. אתה יודע, יש בדיחה מוכרת בעולם ההשקעה, מה זה מניה שירדה 90%, זה מניה שירדה קודם 80%, ואז נחתכה בעוד חצי. כלומר, זה שהגיע מ-100 ל-20, זה לא אומר שהיא לא יכולה להמשיך לרדת. כלומר, זה כל מה שיורד, זה ממש לא אומר שזאת הזדמנות. צריך להסתכל על ה... על ה, על ה, על ה, על ה, על מה קורה בוצועי החברה. ופיטר לינץ' מביא דוגמה, פעם שמעתי אותו אומר שהייתה איזושהי חברה שהוא קנה שבאמת ירדה איזה 80-90%, והוא המשיך כל הזמן לקנות. אנחנו להבדיל עשינו את זה גם עם מניה חברה שנקראת בלי להמליץ IAC, שכל הזמן נחתכה, אבל אמנו בחברה והמשכנו לקנות כל הדרך למטה. אבל צריך לראות שהפונדמנטל של החברה לא יורדים בהתאם. וגם הפוך.
רגע, אז מה קרה עם פיטר לינץ'? הוא קנה מניה.
ירדה,
הוא המשיך לקנות,
ובסוף היא קפצה, בסוף היא קיבלה, אני לא זוכר באיזה מחיר, אבל הייתה השקעה מאוד מוצלחת שלו, אבל הוא ידע מה קורה מתחת למכסה המנוע, אם אפשר להשתמש בהגבלה שלך לעולם הרכב. ומאוד חשוב, גם זה לא בדיוק הפוך, אבל שאני קונה מניה במחיר מסוים, היא לא, החברה לא יודעת עליי שום דבר, והמניה לא חייבת לי כלום. הרבה אנשים יחזיקו מניה להרבה מאוד שנים, גם אם יש הזדמנויות אחרות טובות בהרבה, רק בשביל לא לקבע הפסד, או להגיד, אוקיי, זאת לא, להכיר בהפסד. והטיפ שאני, זה לא קשור לפיטר לינץ' ששמעתי פעם מישהו אומר, אתה צריך לבחון מדי יום את תיק ההשקעות שלך מחדש. אם היית צריך לבנות את התיק מחדש, לא היית קונה את אותן מניות, אז מה שיש לך היום בתיק, אתה צריך למכור. שוב, לא צריך לעשות את זה כל יום, אבל זה שקנית מניה ויש לך הפסד או רווח עליה, זה ממש לא סיבה לקנות ולמכור. יש סיפור מפורסם שפיטר לינץ' גם מספר, זה משקיע לא מקצועי, שקנה איזושהי מניה שקפצה לו פי 150. אגב, פיטר לינץ', אחד מהראשון שהתווה את המושג ה-10 baggers, אנחנו התחלנו עם ה-100 baggers, אבל הוא התווה את המושג 10 baggers, ה-P10, והוא אומר, בשביל להגיע לשם, אתה חייב לתת לחברה ולמניה לרוץ, ואחרי כמה שנים, את הרווח הגדול לא תעשה אחרי כמה חודשים, תעשה רק אחרי כמה שנים, אבל אתה צריך להאמין בחברה ולתת לחברה, למניה לרוץ.
כן.
אז אלה כמה עקרונות שלקחתי ממנו גם.
הנקודה הזאת היא מאוד מאוד משמעותית, והיא כרגלי בחיים, אני חושב שהיא מתכתבת לחיים. בוא רגע ננתח את זה. אנחנו, כשאנחנו רוכשים מניה, הדבר שאנחנו רואים ביום יום, זה את התנודות שלה. את יכולה לעלות, ויכולה לרדת, ואנחנו מושפעים מזה ומודדים את זה. זה כשלעצמו לא אומר לנו שום דבר. המניה יכולה לרדת והמצב של החברה יהיה מעולה, והמניה יכולה לעלות והמצב של החברה יהיה גרוע. כי יש המון המון גורמים שמשפיעים על מחיר המניה. אומר לנו פיטר לינץ' דבר מדהים, ואני חושב שכמעט כל המשקיעים שדיברנו עליהם, ואפילו אצל קריס מאייר, הוא נתן לנו כלי לבדוק את זה, אומר, הדבר שחשוב הוא לדעת מה ביצועי המניה באמת, כי לאורך זמן, כמו שאמרת בתחילה, מחיר המניה ישקף את רווחי החברה והגידול ברווחי החברה לאורך זמן. ככל שהחברה תגדיל את הרווחים שלה לאורך זמן, הדבר יבוא לידי ביטוי במחיר המניה. ופה אני רוצה לחזור לאבי כל תורת השקעות הערך בנג'מין גרם, שלימד אותנו בספר שלנו, אם אני זוכר נכון זה בפרק 8, על מר שוק. מר שוק שיש לו מצבי רוח, והוא לפעמים יכול להיות מאוד מאוד מבואס, ולרצות למכור לנו דברים יקרים במחיר זול, סתם כי הוא במצב רוח רע, והוא יכול להיות מאוד בהיי, ולרצות מחירים מאוד מאוד גבוהים על דברים שלא שווים שום דבר. כלומר, התנודות בשוק, ודיברנו על זה גם בזמנו בדוגמה של אמזון, שג'ף בזוס ראה בשנת 2000 את המניה שלו יורדת מ-100 לבערך 9 דולר או 8 דולר, והוא הסתכל אמר, החברה מרוויחה יותר, צומחת, גדלה, אני קונה עוד מניות. זה שהמחיר ירד זה רק טוב בשבילי. ואותו דבר פה. עכשיו, אני לוקח את זה לחיים. כי בחיים אנחנו חווים כל מיני חוויות סובייקטיביות. שיש לנו רגשות לגביהם, אנחנו אוהבים, אנחנו מבסוטים, זה נראה טוב, זה נראה רע, אבל זה לא בהכרח משקף לנו את המצב האמיתי. אמר לי פעם, סלח לי על אנקדוטה הרחוקה, אני הרי למדתי ביטוח באוניברסיטה, והיה לי מרצה שלימד אותי על חיתום רפואי, איך אתה בודק אנשים ולדעת מה ההסתברות שיקרו להם מחלות. הסתכל עלינו חבורה של סטודנטים ואמר, כולכם נראים מאוד מאוד יפים, אתם לא יודעים איזה מחלות יש לכם בגוף. וכולכם יום אחד יצאו איזשהו מחלות, ואף אחד לא יודע עליהם. אותו דבר פה. מחיר המניה לא מלמד אותנו, הוא לא בהכרח מלמד אותנו הרבה, על מה שקורה בתוך החברה עצמה, וזה סיפור אחר לגמרי, ואם נסכם את כל הנאום הארוך הזה, צריך להסתכל ולראות מעבר למה שמתבטא על פני השטח, על הגורמים הפנימיים, הם אלה שבאמת יקבעו מה יהיה.
לגמרי. אני יכול לתת דוגמה גם מהאנקדוטה האישית שלי, שכן במניה ספציפית שהוא מדבר, שהוא מושקיע בחברה שנקרא ADP, זה הטיקר, Automatic Data Processing, דעתי זו חברה, שהרווחים שלה צמחו במשך 30 ומשהו שנה, שהוא דיבר עליה, היום זה רק ממשיך, שצומחים כמעט כל שנה באופן עקבי. אני החזקתי במניה הזאת עוד בתחילת דרכי, והיה איזה דוח אחד לא טוב שהרווחים צמחו פחות מהצפי, וירדה באיזה 20-30%, ואני עשיתי שטות ומחרתי אותה, ופיטר לינץ', אם הייתי מקשיב למה שהוא אומר, הייתי, אם כבר צריך לקנות, אם כבר הייתי צריך לקנות עוד, אגב, הוא עבר עוד, אפופו ירידות, בקריירה שלו שערכה, אמרנו 13 שנה, זה עד מ-77 עד 90, שבתוך התקופה הזאת, ההיסטוריה, כמה שהיא חשובה, בשנת 87, היה המשבר היומי האחד ביותר אי פעם בוול סטריט, שהמדד ה-S&P או הדאו ירד ב-23% ביום אחד, אם אני לא טועה, ופיטר לינץ' מספר שאפופו גולף באותו, הוא אגב הוא היה מאוד מכור לעבודה, ופעם אחת הוא יצא לחופשה בחול עם אשתו, הם טסו לשחק גולף באירלנד, וזה בדיוק היה סוף שבוע סביב הבלאק מנדי הזה, הוא אומר הירידות התחילו, שמעתי את ההרצאה לפני שעלינו, והוא אומר, התחילו, יום, יומיים, אז לא, הכל, הוא גם לא היה בודק כל יום את מחיר מניה, גם לא היה אפשרי טכנית, וגם זה אומר, זה רעיון לא טוב, אבל הגיע יום שני, שהקרן שלו ניהלה, הוא אומר, באותו יום נראה לי 12 מיליארד דולר, וביום אחד ירדה ל-8 מיליארד, הוא אמר לאשתו, יאללה, אנחנו חוזרים הביתה, ואנחנו לא יוצאים יותר מגבולות ארצות הברית, הוא חזר כנראה להרגיע קצת המשקיעים שלו, לא שזה, אבל הוא החזיק מעמד וסיים קריירה עם תשואה פנומנלית כאמור, אז אז אף אחד לא חסין בפני הירידות, גם לא פיטר לינץ' הגדול, וכמובן של, אני בטוח שהוא לא ישן טוב בלילה באותם לילות, אבל הוא המשיך והצליח מאוד לימים, והשקיע באותם עסקים, כאמור, אמרנו דברים שהוא אומר, חברות גם שאם ארצות הברית תיכנס למיתון, הם ילכו לדנקן דונאטס, גם אם אנשים, ADP אפרופו, שחברה שעוסקת בתחום של משאבי אנוש, ונותנת שירות לחברות של התשלומים וכל הזה, אז חברות כאלה יצטרכו אותם גם אם יהיה מיתון. אלה החברות שהוא זה, אבל כאמור, כמו שאמרת, הוא יחכה לקנות אותם במחיר הוגן. יש איזושהי נוסחה ברשותך גלעד שהוא נתן, שלא זכרתי אותה, אבל כהכנה לפודקאסט היום שמעתי שהוא מדבר עליה, והוא כן מחפש חברות שצומחות. אז מצד שני, הוא לא רוצה שהן ביוקר. אז איך הוא, מה הוא אמר? הוא אמר, קודם כל, כלל אצבע, אין כמעט חברה בארצות הברית שלאורך זמן צומחת יותר מ-25% בשנה. אז בגדול, אתה לא רוצה לשלם יותר, מכפיל רווח יותר גבוה מהצמיחה של החברה. אז קרי, אני לא רוצה קודם כל לשלם אף פעם יותר ממכפיל רווח של 25, כי אף חברה לאורך זמן לא צולחת יותר מ-25% בשנה, אז אם אני נגיד חברה שאני צופה שתצמיח את הרווחים ב-15% בשנה, אז אני מוכן לשלם עליה מכפיל רווח של עד 15 ולא יותר, זה הכלל אצבע שהוא זה, ונוכל לתת עוד מעט כמה דוגמאות מהיום, להמחיש את זה, אבל שוב, מכפיל רווח לא יותר גבוה מהצמיחה שאני צופל ברווחים של אותה חברה, ולעולם לא לשלם יותר מ-25, כך הוא אומר. אז כן, זה כלל אצבע מאוד נחמד, והוא אסף, מה שמעניין, שוב, אפשר לדבר על ריכוזיות בתיק השקעות, הרבה, רוב המשקיעים הגדולים הם די ריכוזיים, ולא משקיעים כמוהו, ברגע נתון היו לו כמעט 1,000 מניות בקרן. עכשיו, כמו שאתה אומר, הוא לא היה קונה שגר ושכח, הוא כל הזמן היה בודק מה קורה בתעשייה של כל חברה, ונכנס לקישקס, וזה לא עבודה פשוטה לעשות את זה ל-1,000 חברות, גם אם יש צוות מסייע, ולכן הוא כנראה אחרי 13 שנה די התיש את עצמו ופרש בסי, שזה גם צריך לדעת, אבל יש לו גישה מאוד מעניינת, היא קצת שונה מהגישה של רוב המשקיעים שדיברנו עליהם עד כה בנושא הזה.
כן, נכון מאוד, הוא גם אמר שהוא פספס הרבה, אבל הווינרס ניצחו המון. אני חושב שבאמת הדבר הבסיסי הזה, של להבין שכשאתה משקיע במניות, אתה נהיה שותף בחברות, ונהנה מהרווחים שלהם, וצריך לבדוק לא את מחיר המניה, אלא את הפעילות עצמה של החברה, את הביצועים שלה, את מה קורה שמה, ולהחזיק איתה לאורך זמן, זה באמת דבר שהוא הפוך לטבע האנושי. כי הטבע האנושי הוא מאוד מגיב לדברים על פני השטח ולמה שהוא רואה. הרבה פעמים הוא מונע מפחד. הרבה פעמים אנשים, אתה יודע, אני רואה את זה בעולם שלי בביטוח. ועל ההתנהגות של אנשים עם סוגיות של ביטוח. אתה יודע, ביום יום אנשים לא אוהבים לקנות ביטוח. אבל אם פתאום יש איזה רפורמה, ואומרים, החל מהתאריך הזה והזה, לא ניתן יהיה לרכוש עוד משהו. אנשים פשוט מצלצלים אליך מבוקר עד לילה, אני רוצה לקנות את הדבר הזה, כי אחרת אני אפספס. הוא לא יודע מה הוא קונה, הוא לא מבין למה, הוא קרא בעיתון, הוא שמע מחבר, ומישהו אמר לו שנגמרת ההזדמנות, והוא הולך להפסיד משהו, והוא יקנה משהו שלפני כן היית מתחנן אליו, הוא לא היה קונה. עכשיו, אני מרתק אותי את התהליך הפסיכולוגי. דרך אגב, לפעמים זה טוב, כי אתה קונה דברים טובים, לפעמים זה רע, כי אתה קונה דברים רעים. או פה הביטוח מנהלים שדיברנו עליו קודם. אבל ההיבט הפסיכולוגי של בני האדם, שמה שמניע אותם לפעולה, זה הרבה פעמים הפחד, ולא הרווח, ולא ההיגיון, ולא החשיבה קדימה, זה בדרך כלל מוביל אנשים לקבל טעויות, החלטות שגויות. סתם, אתה יודע, הייתה לי שיחה הבוקר עם מישהו, שאמר לי, הקופה שלי ירדה 20% שנה שעברה במניות. ואמרתי לו, כמה הרוויחה מתחילת השנה? אמר, אני לא יודע. אמרתי לו, אני מת על האנשים שמכירים רק את ההפסדים, כשמרוויחים הם לא שמים לב. וזה האופי האנושי, זה ככה הגוף שלנו בנוי, אנחנו סופרים את ההפסדים, ומפחדים מהם, וזה כואב לנו נורא, וכשאנחנו מרוויחים זה נחמד, אבל זה לא באותה מידה. וזה גורם לנו לעשות שגיאות. וזה בדיוק מה שמביא לאותן טעויות, שמשקיעים חכמים כמו פיטר לינץ' ואחרים שאנחנו מדברים עליהם פה מנצלים. כי ברגע שאתה מנטרד את ההיבט הזה, וברגע שאתה אומר, אני לא מתרגש מההפסד, אני מסתכל פנימה, אז הפסד יכול להיות דבר טוב. וציטוט שלדעתי כבר אמרנו עליו פה של וורן באפט, שאמר, אם אני קונה מניה ויורדת 10%, אני מאושר, כי אני יכול לקנות אותה יותר בזול, כי אני אוהב את החברה ואני רוצה את החברה הזאת.
ולכן גם פיטר לינץ' גם כל כך התנגד, סתר, לא האמין בתיאוריה הכלכלית של שהשוק הוא יעיל, ולכן זה מוביל להרבה משקיעים לקנות את המדד, כי אומרים אין טעם בכל המשחק הזה של ניהול השקעות אקטיבי, כי הכל מתומחר כבר, והמשקיעים יש להם את כל המידע, ופועלים בצורה שחלטנית ובורה, זה פשוט לא מתקיים בפועל, אנחנו רואים את זה כאנשים שחיים את התעשייה, כמה החלטות השקעה שגויות מקבלים המשקיעים הפרטיים, אבל גם המוסדיים, אגב בדיוק שמעתי אתמול הרצאה עוד בפודקאסט של עוד פעם, החברים של בידע שווה כסף, יופי של פודקאסט יש להם, לפרגן גם לקולגות, והם הביאו שם בחור שדיבר על כל הנושא של ה-IRA מחברת גלובלנט, שדיבר מאוד יפה, והוא אומר, המוסדיים, הטעיות הפסיכולוגיות, לא רק שהן עובדות אליהם, גם הן עובדות אליהם יותר חזק, כי אצלם, בניגוד למשקיע פרטי, שלא צריך לבחון את התיק השקעות שלו כל חודש, כל שנה מול המדד או מול המתחרים, הוא יכול לשים קצוץ על מה שקורה, הוא לא שם קצוץ, אבל תיאורטית אני לא חייב כמשקיע פרטי לתת דין וחשבון לאף אחד, לתיק האישי. ושאתה מנהל מוסדי, אתה לא יכול אף פעם לסטות יותר מדי מהאמצע, כי תהיה שנה אחת בתחתית, תראה מה קרה לחברים שלנו באלצ'ולר, כמה שנים בתחתית, אתה יכול ימחקו לך שנים של הצלחות, לא מחווה פה דעה עליהם לטוב ורע, אבל התעשייה הזאת נועדה גם להיות בינונית פלוס מינוס, לא לנסות, גם בחשיפה המניעתית שלהם, שהיא לא מקסימלית, לא כי הם אומרים שזה הדבר הטוב. הייתה לי אגב פעם שיחה עם גלעד אלט, שלושנו מכירים, איש מקסים. שאלתי אותו, גלעד, למה למשל כספי פנסיה של רוב הלקוחות, אתה לא שם במסלול 100% מניות, אז זה לא היה מקובל כמו. הוא אומר לי, אני אישית עושה את זה לעצמי ולאמא שלי, אבל ללקוחות שלא יודעים להתמודד עם התנודתיות, אני לא יכול לעשות את זה. אז אפשר להתווכח עם התשובה הזאת, זה, אבל זאת המציאות, ולכן אני כל כך אוהב את המסלול של ה-IRA, כי הוא מאפשר, בלי לתת המלצה, כל אחד וכולי, אבל מאפשר לכל אדם, או בעצמו, או באמצעות מנהל השקעות, לבנות תיק שהוא באמת תואם את טווח ההשקעה שלו.
תראה, האמת שזה תחום מרתק וגדול, וצריך להבין אותו. אני חושב שמי שתכנן את העולם, עשה עבודה מאוד חכמה.
כן, זה היה קל, כולם היו.
אם יורשה לי, כי בעצם, בוא נבין את המנגנון, הרי התנהגות צרכנית, היא בדרך כלל כנראה בינונית. מספיק שאתה יכול לראות את זה על כמות האנשים שמעשנים סיגריות בעולם, שזה כאילו, אשכרה אנשים משלמים מלא כסף, כדי לעשות משהו שהורג אותם. ואנשים עושים את זה בכמויות, אני כל פעם מתפלא. ועוד היום, עם כל פעם בעבר, אבל היום עם כל המודעות והדרמה והמיסים והכל, אנשים אשכרה עוד משלמים אלפי שקלים בחודש, בשביל לעשות משהו שגורם להם להרגיש רע, ומקצר את אוכלת החיים שלהם.
נגיד, אתה יודע שלנו מאזינים שמאשנים, אז אנחנו מחבקים את כולם לפני שאתה...
אנחנו מעודדים אותם לעשות החלטה כלכלית נכונה, ולהפסיק לעשן במהרה.
בריאותית.
אבל עוד יותר מזה, עוד את כמות האנשים ששותים קוקה קולה. הרי ברור שזה רעל, טהור, סלחו לי אנשי קוקה קולה, כן, אבל זה כמות סוכר מטורפת, קפאין, שום דבר בריא, אין בדבר הזה.
ועדיין אנשים... הזירו ודיאט מסרטנים עכשיו, זאת גם צרה.
אני לא הייתי נכנס לקצה, אבל בואו נלך להתנהגות הצרכנית. כלומר, אנשים משלמים כסף ועושים דברים שגורמים להם נזק, ולא קצת אנשים, המיינסטרים, הרוב, רוב האוכלוסייה בכל העולם, אני כמעט ולא שותה קולה, הייתה לי חוויה, לפני 20 ומשהו שנה שטיילתי בהודו אחרי הצבא. הייתי באיזה אי שנקרא אום קרישואר, באמצע שום מקום, על גדות נהר, היה מדהים, הייתי שם איזה שבועיים, ולא היה קולה. זה היה נראה לי המקום היחיד בעולם שלא הגיע לשם קולה. עכשיו, אם היית יורד מהאי ועובר לכפר, כאילו מעבר לנהר, היה קולה. אז אחרי שבועיים הגעתי למקום, ישבתי במסעדה, והזמנתי קולה. אחרי ששבועיים לא שתיתי. וזה הייתה קצת חמה ולא קרה, ופתאום זה היה נורא, זה היה מגעיל, זה עשה לי רע. אז אמרתי, איך אנחנו מכניסים את הדבר הרע הזה לתוך הגוף שלנו? איך יצריכו למכור לנו את החרע הזה? אז הפרפרזה מאז על החיים שלנו, של להבין שההתנהגות צרכנית של אנשים לא בהכרח מעידה על איכות של הדבר הכי טוב, כמו שאמר טוני דין שדיברנו עליו, את העגבניות הכי טובות לאכול, אתה כנראה לא תמצא בסופר. את המוצרים האיכותיים תצטרך לעבוד קשה כדי להשיג, ולכן זה אותו דבר בהשקעות.
ממש,
עכשיו,
כן.
היצרנים, מה הם מייצרים? הם מייצרים את מה שאפשר למכור. מה שקשה למכור, הם לא ייצרו.
נכון.
למרות שזה טוב, כי הם יבינו שהציבור לא קונה את זה. יש הרבה דברים שהם טובים, שהציבור לא יקנה, אז אין טעם לייצר אותם. ולכן, אותו דבר מנהלי השקעות. כשאתה מנהל השקעות, ובאמת אני מכיר אותם, הם אנשים איכותיים, חכמים, טובים, שבאמת מנסים לעשות טוב בצורה בלתי רגילה. אבל כשהם באים לקבל את ההחלטות שלהם, והם מסתכלים על הכתבה שתהיה בעיתון, הנה אנחנו היום בשלישי ביולי, אם נפתח את כל האתרים אתמול, מה עשו הקופות, ובעוד שבוע התפרסמו הנתונים, מי היה בראש טבלת הדירוג. עכשיו, אנחנו מדברים פה כבר פרק 16, אם אני זוכר נכון, שזה חסר משמעות. שהתנודות במחיר המניה הן חסרות משמעות, הן לא אומרות לנו כלום. זה לא מלמד שום דבר על יכולת ההשקעה לאורך זמן.
ואתה ואני עדיין נקרא את אותה כתבה בעיון רב.
כן, אני נקרא כי אני רוצה להבין את ההיבט הצרכני שלי, אבל אני לא אקבל החלטה לפי זה.
ברור.
וזה בדיוק הנקודה המהותית. שאותו מנהל השקעות ימדדו אותו לפי אותה כתבה, ולפי אותו טרנד. ואז, זה ההחלטות שהוא מקבל, גם אם הוא יודע אחרת, ויכול להיות שבכסף האישי שהוא מנהל לעצמו, הוא יקבל החלטות אחרות, כי הוא לא מושפע מהכתבה הזאת.
בדיוק.
ופה, המבנה של העולם, ובגלל שהרוב מתנהג כך, בגלל שהרוב מקבל החלטות צרכניות שגויות, אז, יש הזדמנות לאנשים שפועלים אחרת. אז נוצרת ההזדמנות לקנות דברים במחיר. טוב, הנה, אנחנו רואים אפרופו טרנדים, כל בתי השקעות כולם, יש להם פתאום מסלול מחכה S&P. עד לפני שנתיים, שלוש, זה לא היה. למה? כי נכנס טרנד מאוד מאוד גדול של אנשים שמנהלים כסף לבד, ואומרים, למה לשלם דמי ניהול, אני אעשה בעצמי באמצעות תעודות סל, וכל הגישה הזאת. אז כולם פתחו מסלול S&P, כי זה מה שאנשים קונים, ואנשים קונים את זה, אנשים זה מה שהם רוצים, למרות שזה לא בכך חכם. אפופו, סלח לי שאני טיפה מעריך, נזכרתי במשהו שפספסנו לגבי הווארד מרקס, שבוע שעבר, שאלו אותו על ההשקעה באינדקסים, שעבור כל דבר נותן מאוד מנומק, ולא כליל וזה.
כן, כן.
הוא הסביר שבאמת יש בזה היגיון, שבאמת למצוא, רוב האנשים לא יכולים להגיע למנהל השקעות, שיודע לנצח את המדד, ולכן לחסוך את הדמי ניהול זה the least they can do, הם יקבלו בינוני וזול. זה תרגום שלי על מה שהוא אומר. אבל מה שהוא אמר, שככל, והוא אמר את זה ב-2014, שככל שהמגמה הזאת הולכת וגדלה, ויותר ויותר אנשים משקיעים ב-S&P, ככה יש יותר ויותר הזדמנויות למנהלים אקטיביים. כי המדדים, כן, קונים, עושים החלטות שהן לא בהכרח חכמות, הם קונים בכל מחיר, לפי המדד. אז למי שיודע לתמחר ולמצוא אותו, יש יותר הזדמנויות ויותר יכולת לעשות דבר.
אני אגבה את זה באיזשהו מחקר שקראתי השבוע, גלבי, מה שאתה אומר, אני אמצא לכם את זה, שמצאו שאחרי, אתה יודע, המניות שנכללות ב-S&P זה בדרך כלל די ידוע מראש. אז מצאו שהמניות שנכנסות למדד, הם underperform ביחס לאלה שיוצאות מהמדד. כלומר, יש פה משחק, וזה ידוע גם לגבי מדד הראסל, שהרבה כסף חכם דווקא מחכה לריבלנסינג האלה, שמניות שנכנסות לזאת המניות, כי דווקא אלה שיוצאות, מה קורה? מניות שנכבטו, הן בתמחור חסר, ולכן הן אחרי שייצאו, כנראה יעלו, ואלה שנכנסות, הן אחרי רצף עליות, כמובן שיש כאלה שיעלו, אבל בתוחלת, אתה מעדיף, עדיף לך, כמנהל השקעות אקטיבי, לקנות את אלה שיצאו, ולא אלה שנכנסו. אנקדוטה מעניינת, שנראה לי מתחברת למה שאתה אומר.
נמצא את המחקר, נשים אותו.
אני אמצא לכם מעניין. יאללה, בוא נלך על מניות ספציפיות.
אנחנו כן, יכולים לדבר בלי סוף. אנחנו, בוא נשים איזה מניה שבה הבאת לנו.
שלדעתי הייתה מאפיינת המניה הקלאסית של פיטר לינץ'. נתחיל נראה לי עם דומינוס פיצה. אתה רוצה להראות את הגרף של ה...
כן, לטובת מאזיננו בסאונד בלבד, בלי הוידאו, אתם מוזמנים לדעת שאנחנו משתפים את קוויק אפס של דומינוס פיצה. מי שלא מכיר...
תתחיל עם הגרף קודם, גלעד, ביאו, לראות את התצועה.
נתחיל עם הגרף ביאו של דומינוס פיצה, השוואה ל-S&P מאז ההנפקה שלה. אנחנו רואים שמאז 2004 S&P עשה 304%, דומינוס פיצה עשתה 2,336%.
עכשיו זאת לא חברה שהמציאה שרתים ל-AI, או תמיד פיטר לינץ' צוחק על כל החברות שעוסקות במשהו נורא נורא מסובך, הוא אומר, אתה לא יכול להסביר לילד בן 10 למה קנית מניה בשני משפטים, אל תקנה אותה. אז דומינוס פיצה לילד בן 10, אחלה השקעה, אני יודע מהילדים שלי מתים עליה, אחלה ארוחה. עכשיו מה שיפה אצלם שהם
טוב, אחלה ארוחה אתה מגזים, בוא אחר הפיצה.
למה? אני דווקא מאוד אוהב, לא, עניין של טעם. עניין של טעם, אני גם תמיד פסלתי, אני אומר לך היום, אני לא אומר, זה לא מהמשובחות, אבל יחס, תחשוב על ארוחת ערב להכיל ארבע נפשות היום, בכל מסעדה אתה מוציא מאות שקלים, אתה במגש
אוקיי,
פיצה.
אוקיי, בסדר, זה good value for money, כן, אבל זה אחר הפיצה.
טוב, זה אתה, גלעד, אתה...
נזמין אותך לפיצה טובה, נכין לך פיצה.
הזמינו אותנו גם אחד מהמזינים, נגיד לו שלום, לאכול בהדסון, שזה אחלה סטייק, אבל בכל מקרה, האמריקאים אוהבים את הפיצה הזאת, הרשת הזאת מוכרת כבר הרבה מאוד שנים, זה לא איזו השקעה מתחת לרדאר, שאף אחד לא ידע עליה, גם בתחילת המאה, ותראה מה החברה, עם מותג טוב, הקצת הון מושכלת, הרבה בייבקים, כמו שכבר נראה, תראה איזה יופי.
מדהים, כן, מדהים, באמת ביצועים פי 7 יותר מהמדד. בוא נעבור על הפונדמנטלס שלה, בקוויק אפס, אנחנו נלך לאוברוויו, ואנחנו רואים שהיא לא זולה בכלל, היא נסחרת במכפיל 25, ומכפיל פרי קאש פלואו ל-EV של 40, כלומר היא כבר יקרה, אבל אנחנו רואים פה כמה נתונים מעניינים, compounding annual growth rate, שיעור תשואה בעשר שנים האחרונות, גידול של הרווח ב10% בשנה, לא רווח, המחזור, סליחה, גידול של הנכסים כמעט ב-13%, הרווח החופשי גדל ב10%, והרווח למניה ב-20%,
איך זה יכול להיות פי 2? אני מזכיר עוד פעם בוחן למאזינים, גלעד, אתה כבר משנן את זה בשינה, איך ה-earnings per share גדלו פי 2 ביחס לנכסים, רווחים, או free cash flow, שזה לא per share, מה הם עשו פה שמעוות פה קצת המספרים?
הם קנו חזרה את המניות של עצמם, ודיללו, הגדילו את חלקם של ה... בעלי המניות הקיימים, וכתוצאה מזה הכל רווח שהם הרוויחו נתן יותר לבעלי המניות.
מבצע אחד פלוס אחד בפיצה.
כלומר, הגדילו את חלקם במניה. אנחנו רואים פה ההחזר על ה-invested capital של 57% בעשר שנים האחרונות, זה מדהים, הם יודעים איך להוציא כסף מההשקעות שלהם, ואנחנו רואים gross profit של 33%, חברה רווחית מאוד.
אבל ה-ROE שלילי, גלעד, התשואה על ההון שלילי, דיברנו על זה.
בוא נתייחס לזה, שבאמת התשואה על האקוויטי שלהם שלילית, וזה בגלל אותם בייבקים, בגלל שהם משתמשים בהון שלהם כדי לקנות מניות, אז ההון שלהם הוא בשלילי, כי הם מוציאים אותו על קנייה, וזה מה שגורם לנוסחה הזאת.
זה דוגמה, זה מאוד קיצוני, אבל בדרך כלל חברה עם הון עצמי שלילי, זה לא יודע, בדרך כלל, אבל זה לא תמיד דבר טוב או רע, צריך להבין למה זה קורה. במקרה של דומינו, זה בגלל שהנכס שלהם, בעיקר זה חברת, בעצם תמלוגים, אין להם הרבה נכסים מוחשיים, ואת הרווחים שלהם, חלק גדול מהם משתמשים לצורך בייבקים, ולאורך זמן הגיעו למצב שהם בעצם מוציאו הכסף מהקופה לטובת בייבקים, הרי בייבק זה כמו דיבידנד, כמו שהוצאת את הכסף חשבונאית, אבל אמיתית החברה היא מאוד רווחית, מייצרת תזרים ורווחים מאוד יפים, עם הון עצמי שלילי, זה עיוות חשבוני שצריך להכיר אותו, לא רואים אותו הרבה, אבל בגלל זה הצורה להון היא שלילית, כי ההון העצמי הוא שלילי, אבל הרווחים הם אמיתיים וחיוביים, כמו שכבר תראה לנו.
בוא נסתכל באמת את הרווחים שלה, החברה, אנחנו רואים הכנסות, 4.5 מיליארד דולר ב-12 חודשים האחרונים. אנחנו רואים פה מגמה מאוד מעניינת, ב-2013 הם היו 1.8 מיליארד, כלומר הגידול פה מאוד מאוד חזק. אנחנו רואים שזה צמח באופן די קונסיסטנטי לאורך השנים, עד שנת 2020. ב-2020 זה היה 400, אבל אז הקורונה וכל העבודה עם הדיגיטל הקפיצה להם את המחזור בצורה גדולה, ל-4.5, אנחנו רואים שזה כרגע בסטגנציה מסוימת, זה לא גדל, ואם נסתכל על הרווח, אנחנו רואים שהרווח הגיע ל-C ב-2021 של 510 מיליון דולר, ומאז הוא בירידה קטנה, מגיע ב-12 חודשים האחרונים ל-466, שב-2019 הוא היה 401, ב-2020 491, כלומר אנחנו רואים, ש-2021 הייתה לנו קפיצה ברווח, ו-22 יש לנו ירידה והתייצבות. אבל אם אנחנו מסתכלים על קצב הגידול של הרווח לאורך השנים, נסתכל שמ-2018 362, 2019 401, ו-12 חודשים האחרונים אנחנו ב-466, כלומר אנחנו עדיין במגמת גידול מאוד מאוד יפה, למרות הירידה מהשנים האחרונות. עכשיו אנחנו רואים את מחיר הנדל"ן, וגם מגיע לשיא מסוים בסוף 21, ומאז הוא בהתרסקות מאוד מאוד גדולה, יש לנו פה ירידה, שוב אני אשדר למי שלא צופה, שער המניה ב-2019, לפני הקורונה, היה, רק דקה, היה 2030, בקורונה הוא טס בצורה בלתי רגילה, והגיע בשיא ל... אנחנו קרוב ל-4,000, כלומר הוא עלה כמעט פי 2 בקורונה, והיום הוא על 2,300, כלומר הוא חזר לקצב גידול סביר ביחס ל-2019, היא עדיין יקרה, ראינו מכפיל של 25, ומכפיל פרי קאש פלואו 40, אבל אנחנו רואים שזו חברה גדולה, צומחת רווחית, כמובן לא המלצה, לא שום דבר.
אין לנו החזקה גם.
נקודה מעניינת מאוד.
יכול להיות שמניה קצת got ahead of itself, מה שנקרא בקורונה, אבל אם תראית למטה, מה שמאוד יפה פה, שרציתי לראות לה, זה ה-shares diluted, גילה, תראית מספר המניות, השורה האחרונה, שהמספר המניות שהחברה הזאת היו הונפקו, או היו בציבור, זה התחיל, לפני 10 שנים היו להם 58, זה במיליון, היום זה ירד כמעט בחצי ל-36, ואני טוען, שוב, לא, לא המלצה, אבל גם אם החברה היא טיפה יקרה, והיא תמשיך בקצב בייבקים, שבכל 10 שנים היא תצמצם את מספר המניות שבידי הציבור ב-50%, אז החברה, לאור הזמן זאת תהיה השקעה מאוד מעניינת, אולי כדאי לחכות למחיר כניסה קצת יותר נוח, לדידו של פיטר, אבל חברה שעושה חברה כל כך רווחית, שעושה בייבקים בתזמון נכון, זה היה מפתח. אם הם עכשיו יעשו בייבקים, אני קצת יהיה מודאג, כי החברה באמת לא זולה. אבל אם החברה, אם המניה תירד, אז יגבירו את הבייבקים, זה יהיה מנוע נהדר, גם אם החברה תיסחר במכפיל, וראינו לפני השידור גילת, שהמכפיל רווח של היום הוא לא הרבה מעל הממוצע היסטורי, זה לא שהיא תמיד נסחרת ב-15, ועכשיו נסחרת ב-25, לאור הזמן, אלה המכפילים שלה. שוב, אין פה אמרה לגבי הכן לא, אני מעדיף כאמור את החברות היותר קטנות, בתחילת דרכה, אני הבאתי לך עוד דוגמה, לא יודע אם נספיק היום, אבל חברה מאוד מאוד מעניינת, household name, שלדעתי היה מעניין את פיטר, אם הוא עדיין היה עובד מנהל
כסף. אנחנו יכולים לראות דרך אגב את הקצב, אנחנו רואים שעד 2019, הם דיללו בקצב, בוא נגיד, אנחנו
לא דיללו, הפוך, צמצמו את מספר המניות.
צמצמו את מספר המניות, בכמה זה, 16 על פני 6 שנים, זה כמעט 3 מיליון לשנה, ומאז הם ב-4 שנים צמצמו ב-6. עדיין קונים, נראה שהם עדיין קונים. נראה
כן, אבל הקצב באמת ירד, וזה טוב גילה,
כן,
כי כמו שהראית המחיר...
אנחנו רואים שבשלוש שנים זה, כן, הקצב ירד.
כן, כי המניה שנסחרת ביוקר, אתה לא רוצה לקנות, אתה רוצה לחכות למחירים קצת יותר טובים, ואז האפקט הזה של השאת ערך על ידי הבייבק הוא מוגבר, כשאתה עושה בייבקים במחירים מופרזים, אתה יכול להוביל חברה לפשיטת רגל ממש, אז צריך מאוד להיזהר עם זה, זה כמו דיווידנד, זה כמו שאתה הוציא כסף לכל דבר ועניין, ואם אתה עושה את זה על משהו יקר, אז אתה בסוף תשלם על זה ביוקר.
אוקיי, נראה לי שאתה מנהיה השנייה נשאיר לפרק
כן,
הבא,
בכיף, כן, כן,
עוד.
כן,
בכיף. נסתכל, נסיים פה את השיתוף, בוא ניתן איזה סיכום קטן, של פיטר לינץ' לפני שנעבור להמלצות שלנו שלא מעולם ההשקעות, אבל בעצם כן קשורים להשקעות. מה אתה לוקח מפיטר?
תראה, אני כרגיל ממליץ לקהל שלנו ללכת וגם לקרוא את המקור, את הספר שוב. אני חושב שמשהו מראה לנו שאפשר בתקופת זמן לא ארוכה, בלי איזה מניה שעולה ב... יותר מדי לבדה, בנבחרת של חברות טובות ויציבות, להניב תשואה עודפת ניכרת, ואתה לא צריך למצוא, להיכנס להנפקה שתניב לך ביומיים פי שתיים על הכסף. אתה יכול לעשות את זה בצורה סיזיפית, כולל ירידה של 20 ומשהו אחוז ביום אחד באוקטובר 87, ועדיין לעשות תשואה פנטסטית, לאורך זמן, לא צריך, גם אני חושב שעוד דבר, גם זה, הוא לא עממי, אבל כאילו הוא באמת אומר, האדם שעוסק בתחום X, יש לו יותר ידע, כמו שאמרת, להרבה אנשים, הוא יכול להתמקד בחברות שהוא מבין בהן, ולהשקיע בהן, ולא צריך להתפזר בכל מיני חלומות, לשמוע על כל מיני המלצות מניה באוויר, ולהשקיע לפי גחמות ואופנות.
כן, אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שאני לוקח ממנו את המשפט, אני חושב שמסכם את הכל, know your stock, כאילו תדע במה אתה משקיע. זה הכי חשוב. אל תתייחס לטיקר, אל תסתכל על התשואה, תבין את המניה שבהם אתה משקיע, ולמה היא כל כך טובה, ולמה היא עולה, וזה הערך הגדול, כי שוב, אתה יכול שהמניה תרד וזו הזדמנות לקנות, ואתה יכול שהמניה תרד וזו הזדמנות לברוח. אין פה משהו שהוא חד משמעי, אז זה אחלה שיעור ללמוד ממנו, ואני חושב שהוא גם חלק מאותם אנשים שצברו את הידע לאורך השנים, שאפשרו לנו היום להבין הרבה יותר על השקעות, אז תודה לך מר לינץ'.
כן, ולכו לשחק גולף, אולי תבטיחו לעצמם קריירה, בארץ זה קצת יותר בעייתי, אבל בסדר.
אפשר ללכת בבוסטון לשחק גולף.
כן, כן, אחלה עיר בוסטון.
מגניב. יואב, מה תיתן לנו כטיפ שלא מעולם ההשקעות?
זהו, עשית אותי עם כל הדיבורים על דומינוס פיצה, קודם כל נהייתי רעב, אז אני אתן משהו מעולם האוכל, דווקא בריא קצת יותר מפיצה. זה משהו קצת יקר, אפרופו מחיר, אבל אני גיליתי חברה שנקראת בישראל קרמל בריז. יש להם, הם בעצם מייצרים, שומעים מהמפתע שלי שאני גדלתי כמה שנים בארצות הברית, ושם אתה הולך לסופר ואתה קונה פטל, איפה שהיינו בסיאטל, יש איזה 60 סוגים שנים של בריז, אז בקרמל אין עדיין את כל הסוגים, אבל יש להם לדעתי...
אולי תסביר לבדואים פה במדבר, מה זה בריז.
זהו, אין מילה, זה פטל, אני חושב מילולית, זה פטל, אבל יש המון סוגים של פטל, יש אוכמניות, יש תותי יער, כל מיני סוגים, אבל קרמל ברי זאת חברה ישראלית, אל תהפוך אותי לזה שככה הם קראו לעצמם, לא אני נתתם את השם, והם מוכרים את הפירות יער שלהם גם בחנויות נבחרות, אבל גם עושים משלוחים הביתה, זה שירות לא זול, אבל אם אתם מוצאים בסופר אוכמניות של קרמל ברי, תאמינו לי זה שווה עוד כמה שקלים, זה טעים ברמות, חברה ישראלית שאני גם מכיר את אחד מהמנהלים שם, אבל
מגניב.
שוב, הוא לא ביקש ממני, אבל אני ממליץ בחום, זה באמת טעים ובעיקר מאוד מאוד בריא, למי שרוצה נשנוש, הילדים שלי מתים על זה והם אוכלים מלא כמו שזה בוטנים, אני אומר, תפסיקו, זה נורא יקר, הכל, אבל שיהיה להם לבריאות, מה שנקרא.
אחלה, מגניב, אז אני גם יש לי טיפ מעולמות האוכל, וזה אותם בזכות חברי דורון זעירה והקולגה החמון שכל פעם מביא לי דברים איכותיים, וסיפרתי כבר על הקפה Third Wave Coffee שאפשר, שהוא הכיר לי. אז גם בעולמות השוקולד יש חנות בתל אביב שנקראת קרדינל, שהיא handmade צ'וקלט כזה, פרלינים מדהימים, שהוא מדי פעם נותן לי לאכול כשאנחנו נפגשים. וזה, אפרופו מה שדיברנו קודם על איכות ועל התנהגות צרכנית ועל זה שמה שפופולרי הוא לא בהכרח טוב, זה ממש רמה אחרת של שוקולדים וכיף גדול. אז נשים לינק לזה באתר, וזה אחלה חנות ושווה פשוט פינוק לא נורמלי, גם לא זול.
הסיז קנדי זה ישראלי? זה מה שאתה...
לא.
יותר?
הסיז קנדי זה לא איכות.
לא, זה איכות, כן, אל תזלזל בטעם של באפט, אבל בסדר. כשנגיע לברקשייר, אגב, אנחנו דיברנו על להוציא לשם משלחת, אבל בסדר גמור, בוא נטעם גם את זה וגם את זה.
בוא נגיד, סיר זה טוב להיות בעל המניה, לא בהכרח לאכול טוויקס ומורס.
לא, הסיז קנדי, אתה יודע כמה עולה קופסה של סיז קנדיז? למה באפט עשה שם כך הרבה כסף? הרבה, עשרות דולרים, זה מחיר מופקע לחלוטין. זה לא סניקרס, למרות שאין שום דבר רע בסניקרס, אגב, לפעמים זה. טוב, בכל מקרה, גלשנו, גלעד, תודה רבה.
יאללה, נדבר בשבוע הבא.
זהו, אז אני חושב שנדבר על משקיע קצת פחות מוכר, הוא בחור בשם ניק סליפ, שהוא דווקא בריטי, שאני הצלחתי להכיר אותו רק לפני כמה שנים, אבל הוא אחד מהמשקיעים הגדולים, גם הוא כאמור ופחות מוכר, דבר עליו ועל שיטת ההשקעה הייחודית שלו. זהו, יש לי הרבה שיעורי בית, יש שם הרבה מה ללמוד ממנו, אבל...
חבר'ה, מקווים שנהניתם, תודה רבה, תמשיכו לכתוב לנו תגובות, ובאמת, שנמשיך להפסיץ את הבשורה הזאת כמה שיותר.
לגמרי, גילה, תודה רבה,
ביי ביי.
שבוע טוב, ביי.